שלום, איזה כיף שאתן פה איתי במדברים פסיכולוגיה. כבר עברנו כמה וכמה פרקים ואנחנו חופרים על פסיכולוגיה, רצים עם הנושאים, אבל משהו כאן נשאר מאחור וחסר לי. מה זה טיפול פסיכולוגי? כבר כמה מאזינים שאלו אותי מה דעתי על אנשי מקצוע שהם לא פסיכולוגים, מה העמדה שלי לגבי זה ועוד כל מיני דברים, אז אני מבטיח שאני אענה על הכל ועוד ועוד בצורה שהיא לא מתייפייפת. הדבר הראשון שהכי חשוב לי להגיד זה שעולם הטיפול מאוד פרוץ ויש המון המון כאוס. הרבה אנשי טיפול מצוינים לא מקבלים את הכבוד שהם ראויים לקבל, ואלו יכולים להיות אנשי טיפול מכל מיני מקצועות עם כל מיני הכשרות, חלק ארוכות יותר וחלק הרבה יותר קצרות. מהצד השני, לצערי, יש לא מעט אנשים שקוראים לעצמם מטפלים, או כאלה שבאמת מבחינה חוקית הם נקראים מטפלים, אבל העבודה שהם עושים היא סימן שאלה. אני מאמין, וזאת האמונה שלי, שיש מקום לכולם. יש מקום לתהליכים קצרים, יש מקום לתהליכים מאוד ארוכים, לתהליכים חד פעמיים, לעשרה מפגשים, לחמישה מפגשים, לעשרים מפגשים. ממש הכל חשוב, וגם באמת מזל שיש כל כך הרבה עצה. כי לא לכל אחד מתאים עכשיו לשלם ולשבת פעם בשבוע, כל שבוע, במשך שנה, שנתיים, שלוש. יש כאלה שממש כמה פגישות בודדות יספיקו. כמו שלא לכל אחת מתאים כמה פגישות בודדות, והן זקוקות לתהליך הרבה יותר ארוך. לכל דבר בחיים יש מינוסים ופלוסים. וגם כאן זה לא יוצא מן הכלל. את הפרק הזה אני אחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אני כן אדבר על מה זה אומר להיות פסיכולוג ואילו סוגי פסיכולוגים יש, אבל אני לא אדבר על המקצועות האחרים, כי אני פסיכולוג. זה מה שלמדתי, זה מה שאני עושה, ולא משהו אחר. ולכן אני לא חושב שיש לי את הזכות לדבר בשם שלהם. בחלק השני אני אדבר ברחבה על שני סוגי הטיפול הנפוצים ביותר, טיפול דינמי וטיפול CBT, ואדבר ממש בקטנה על עוד סוגים נוספים של טיפולים פסיכולוגיים. בחלק האחרון אני אעשה סוג של הקטע מומחה, אני אענה על שאלות שקיבלתי, שאלות שהכרחתי אנשים לחשוב עליהן, ושאלות מצוינות שמצאתי באינטרנט וברשתות החברתיות. בואו נתחיל. אז נראה לי אנחנו נתחיל בבייסיק ועם השאלה, מה זה פסיכולוג? כדי לענות על השאלה המאוד מסורבלת הזאת, אנחנו צריכים את האתר של הכנסת ואת קוד האתיקה של הפסיכולוגים. כן, קיים כזה קוד, אני מאוד ממליץ לכל אחד לקרוא, זה דווקא מאוד נחמד. אנחנו נחזור לשנת תשלז, שהיא הרי 1977, ובשנה הזאת נחקק חוק הפסיכולוגים שקובע ש. עיסוק בפסיכולוגיה במרכאות הוא עיסוק מקצועי כמשלח יד באבחונם ובערכתם של עניינים ובעיות בתחום הנפשי, השכלי וההתנהגותי של בני אדם, וכן טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה בנוגע לעניינים ולבעיות כאמור הנעשים בדרך כלל בידי פסיכולוג. פסיכולוג הוא אדם הרשום בפנקס הפסיכולוגים או בעל היתר. אנחנו לא נותנים תרופות למי שתהה. למרות שמאוד בא לי להמשיך ולדבר על רגולציה מעניינת, זה בטוח ישעמם את רוב האנשים, אז אני אדלג על מלא דברים. כדי להיות פסיכולוג כדת וכדין, אתה צריך לעשות תואר ראשון בפסיכולוגיה או מדעי התנהגות, או תואר ראשון ממקצוע אחר, ואז לעשות השלמה. אני בטוח שהבנתן ממצבור התלונות שלי שתואר ראשון זה קצת עבודה בעיניים, ואין בינו ובין התואר השני ממש קשר. לא רק זה, יש שמועה שאי אפשר לעשות כלום רק עם תואר ראשון בפסיכולוגיה, והשמועה הזאת נכונה. אי אפשר לעשות כלום. סתם. אפשר לעשות מלא דברים, אבל משהו שקשור באופן ישיר ללהיות פסיכולוג, אי אפשר. כדי לעשות משהו שקשור ללהיות פסיכולוג, צריך לעשות תואר שני בפסיכולוגיה. פעם, כדי לעשות תואר שני, היית צריך ציונים גבוהים, ממוצע 90 כזה, וזהו. אני אומר, זהו, כאילו זה קלי קלות. אבל, ראו שיותר מדי אנשים מצליחים להשיג כזה ממוצע, וכאב להם שיותר מדי אנשים טובים יתקבלו, ושם בגבוה חשבו מה צריך לעשות כדי שהדבר הזה לא יקרה. אני צוחק לגמרי, לא כואב לאף אחד כלום, בדיוק להפך. אבל מה כן הייתה הבעיה? החוגים בתואר השני חייבים להיות מאוד אינטימיים, ברמה של כ-15 סטודנטים בממוצע, ובחוג לתואר ראשון יש כ-200 בממוצע. מלא אוניברסיטאות ומכללות פיצצו שנתונים בסטודנטיות שחולמות להיות פסיכולוגיות, אבל ממש אין הלימה בין המכסות בתואר הראשון לבין התואר השני, ובין המכסות במקומות ההתמחות ובין התואר הראשון והתואר השני. אז בגלל האינפלציה הזאת, במרכז הארצי לבחינות והערכה, חיברו את מבחן המתאם. שזה הפסיכומטרי של הפסיכולוגים. זה נטו כלי סינון שאין לו יותר מדי ערך בלהפוך אותי למטפל יותר טוב. אחרי שסיימתי את התואר הראשון ועשיתי את המתאם, התקבלתי לתואר שני בפסיכולוגיה. ושם מתחילים לעשות עבודה של פסיכולוג מ-day one, שזה אומר טיפולים של 50 דקות, אבחונים וכל הבלגן. לאחר מכן אנחנו נרשמים בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות, ואנחנו מקבלים אותו ממועצת הפסיכולוגים, שזה נשמע כמו משהו מהעולם של הארי פוטר, ואולי זה ככה, כי אני לא הייתי שם פיזית. לאחר רישיון הנחשף אנחנו מתחילים התמחות שנמשכת עוד 4 שנים, ואז עושים בחינת מומחיות וסיימנו את הסיפור. ממש 2 שניות וגמרנו, נכון? זהו. רגע, שכחתי. מי שמסיים התמחות יכול אחרי כמה שנים לעשות הסמכה להדרכה ולהיות מדריך. אז איזה פסיכולוגים יש? החוק מזהה 6 ענפים בהם אפשר להיות מומחים, והם נקראים הפסיכולוגיה היישומית. אז הענף הראשון זה פסיכולוגיה קלינית, ענף השני הפסיכולוגיה החינוכית, שלישי חברתית תעסוקתית ארגונית, רביעי שיקומית, חמישי התפתחותית ושישי רפואית. יש עוד ענפים בפסיכולוגיה כמו פסיכולוגיה קוגניטיבית, פסיכוביולוגיה ועוד כל מיני דברים שהם שייכים למחקר ואנחנו לא ניכנס אליהם בכלל בפרק הזה. אז שמעו קטע. שהתכוננתי לפרק הזה וכתבתי מה זה כל ענף, הבנתי שאני כותב דברים שדי אין לי מושג בהם. אז אמרתי לעצמי, היי, למה שלא תעזר בקולגות הנהדרות שלך ותיתן להם להסביר במקומך? אז הנה, הראשונה שלנו תהיה מיכל, שהיא פסיכולוגית התפתחותית. מיכל, תני לנו את זה.
היי רואי וכל המאזינים.
הפסיכולוג ההתפתחותי עובד עם ילדים בגיל הרך והוריהם. הוא עוסק באבחון התפתחותי ובטיפול. בתחום האבחון עוסק באבחון של עיכובים התפתחותיים בתחומים שונים ומרמות שונות, אבחון של תסמונות מולדות כמו אוטיזם, ואבחון רגשי של נושאים רגשיים והתפתחותיים שיכולים להעסיק ילדים בגיל הרך, כמו קושי ביחסים עם הורים או אחים, טראומה, קושי בתחושת מסוגלות וביטחון עצמי, קשיים חברתיים, קשיי גמילה, אכילה, שינה ועוד. בתחום הטיפול, מודל הטיפול המרכזי הוא טיפול דיאדי, למעשה טיפול הורי ילד, בו הילד והוריו מגיעים יחד לחדר הטיפולים ועושים טיפול דרך משחק. במקביל יהיה גם הדרכות הורים להורים יחד עם המטפל להעמקה בתכנים שעולים בחדר הטיפולים ובעולמו הרגשי של הילד. מודלים נוספים של טיפול בגיל הרך זה טיפול בהורות, הדרכות הורים וטיפולים פרטניים בילדים. בנוסף, הפסיכולוג ההתפתחותי עוסק גם בליווי של מסגרות חינוכיות של ילדים עם התפתחות תקינה וילדים עם עיכובים התפתחותיים או צרכים מיוחדים והכשרות והדרכות של צוותים חינוכיים. פסיכולוגיה התפתחותית מאמינה שהעבודה הטיפולית בגיל הרך צריכה להיות יחד עם הדמויות המשמעותיות בחיי היומיום של הילד, בין אם זה ההורים ובין אם זה צוותים חינוכיים, מתוך הבנה שילדים צעירים זקוקים למבוגרים שבחייהם כדי לעשות שינוי וכדי להתקדם במסלול ההתפתחותי, ולכן חשוב שאותן דמויות יכירו את התכנים הרגשיים שמעסיקים את הילד, את הצרכים ההתפתחותיים שלו ויוכלו לעזור לו. לרוב הפסיכולוג ההתפתחותי יעבוד במכונים להתפתחות הילד, ביחידות התפתחותיות בערים השונות ועמותות שונות, וכמובן בקליניקה פרטית.
ביי מיכל ותודה. עכשיו אנחנו עם שלומי, פסיכולוג שיקומי. בוא תסביר לנו על הפסיכולוגיה השיקומית.
אני זוכר בשנה הראשונה שהוצאתי רישיון נהיגה, אז יצאתי עם כמה חברים לבית קפה, והבית קפה הזה היה ממוקם לא על הכביש, כלומר היו צריכים לפנות פנייה, והוא היה בעצם בתוך איזשהו יער. עכשיו ביער לא היה כביש סלול, היה כביש אפר, ובעצם אני זוכר את עצמי ממש נזהר על הרכב בתוך שביל הגישה, והולך שמאלה, רואה עוד איזושהי אבן, הולך ימינה, עד איזשהו מצב שפשוט היה כנראה איזושהי תאום שם, וחצי מהרכב היה בתאום. עכשיו, כמובן שמאוד מאוד נלחצתי, ולמזלי, הייתי חברים שעזרו לי להרים את הרכב, ובעצם לחזור חזרה למסלול, הלא פשוט הזה, אבל לחזור חזרה למסלול. ואני חושב שזה בעצם מה שאנחנו כפסיכולוגים שיקומיים רוצים לעשות, להיות אותם חברים שעוזרים לאנשים, שבין אם הם נולדו לתוך מציאות של שביל גישה ושביל אפר, בין אם נולדו לתוך מחלה, או בין אם במהלך החיים הם נסעו כל הזמן על כביש מהיר, שאומנם היה לפעמים מאמורות, אבל הנסיעה הייתה חלקה. בעצם לעזור להם להרים להרים את עצמם חזרה וגם לכוון אותם תוך אותו שביל פטלטל כדי להגיע ליעד. אז כאמור, פסיכולוגיה שיקומית היא גישה טיפולית ואבחונית לעבודה עם אנשים והבני משפחה שלהם, שמתמודדים עם נכויות, מחלות פיזיות, נפשיות, התפתחותיות, וגם, כמו שאמרנו, כאלה שחוו איזשהו משבר חיים שטרף עבורם את כל הקלפים. ואם נחזור לדוגמה הקודמת, הפסיכולוג השיקומי, אמונה אמיתית שהאדם, למרות שהוא נמצא כרגע במציאות מורכבת, בשביל גישה עם הרבה מאמורות, ושהנסיעה לא חלקה בו, יש לו את הכוחות לצלוח את המסע הזה. ובעצם הפסיכולוג השיקומי הוא זה שמסייע לו, לבני המשפחה שלו, להתמודד עם ההבחנה של המחלה, עם פגיעת הראש שהמטופל עבר בעקבות תאונת דרכים, ובכלל ההשלכות של על התפקוד שלו בחיי היום-יום. תפקיד נוסף של הפסיכולוג השיקומי זה בתוך העבודה של מחלקות השיקום להיות איזשהו נציג של עולמו הפנימי של המטופל למול הצוות הרפואי, כלומר להראות להם דרכים לחשוב את המטופל באופן אמפתי ורגיש, וגם כמקור לתמיכה רגשית לצוות הרפואי. פסיכולוגיה שיקומית מאוד מאמינה בחשיבות של עבודת צוות, עבודה אינטגרטיבית עם מטפלים מכל התחומים. כלומר, ההיבט של העבודה של הפסיכולוגיה השיקומית, בין אם זה בחדר ובין אם מחוץ לו, בתוך תהליך השיקום של המטופל, היא עוד בורג במערכת שהמטרה של כולה, מערכת השיקום, זה לקדם את המטופל למצב שהוא יוכל לתפקד באופן הכי טוב שהוא יכול בסיטואציה או במציאות החדשה שנכפתה עליו. לכן אנשים שנולדו עם איזושהי נוחות או מחלה, מתמודדים עם ההשלכות שלה, בין אם זה התפקוד הפיזי, הנפשי, החברתי, אנחנו יכולים לסייע להם לחיות לצד המחלה ולממש את הפוטנציאל שקיים בהם, ולהראות להם שהם לא רק המחלה שהם. אז כפי שאמרנו קודם, הפסיכולוגיה השיקומית עוסקת גם בטיפול וגם באבחון. הגישות הטיפוליות שמובילות את הטיפול הפסיכולוגי השיקומי היא גישה אקלקטית, כלומר גישה שלוקחת מכל מיני גישות טיפוליות. זה יכול להיות גישות פסיכודינמיות, זה יכול להיות טיפול קוגניטיבי התנהגותי, CBT, או טיפולי דור שלישי, ACT, DBT, לטובת יצירת שינוי, רעיון מוטיבציוני, פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית, טיפול בעצם בעיבוד הבחנה, ובכלל עיבוד אובדן ושכול, וגם פסיכותרפיה של גוף נפש, בעצם על התפקיד של הגוף והנפש באופן הדדי להשפיע אחד על השני לקראת שיקום וריפוי אחד של השני. ובעצם הכובע השני של הפסיכולוג השיקומי הוא באבחון. האבחון שהפסיכולוגיה השיקומית התמקצעת בו זה אבחון נוירו-פסיכולוגי. בעצם האבחון הזה, כמו השם, הנוירו, זה בעצם הכוונה של המוח, מדעי המוח, שזה תחום שצובר תאוצה בשנים האחרונות, והבנה שכמעט לכל דבר יש השפעה על תפקוד המוח. אז בעצם באבחון אנחנו בוחנים איזה שהם ביטויים קוגניטיביים, התנהגותיים או נפשיים, שנגרמו כתוצאה מגורמים או ליקויים במוח במערכת העצבים, בין אם זה אחרי פגיעה ממש במערכת הזאת, כמו פגיעת ראש, ובין אם זה השלכות של מחלה על תפקודים מוחיים. אז האבחון עושה שימוש בכלים פסיכולוגיים, בעצם על מנת להעריך פגיעה בתפקודים פסיכולוגיים, כמו קשב, זיכרון, אוריינטציה, תפיסה, תפקוד רגשי. ולרוב, הפגיעות האלה לא ניתנות לגילוי בעזרת בדיקות רפואיות.
מעולה, בואו נגיד תודה לשלומי. שיר, אנחנו איתך. שיר היא פסיכולוגית חינוכית. שיר, let's go.
היי רואי, והיי לכל המאזינים והמאזינות שלנו. נעים להכיר אתכם, אני שיר ואני פסיכולוגית חינוכית. ככה רואי הזמין אותי כדי לספר לכם היום קצת על העבודה שלי ועל התפקיד המשמעותי של פסיכולוג חינוכי. אז פסיכולוגיה חינוכית מבוססת בעיקרה על ראייה אקולוגית של הילד. כלומר, הילד הוא המרכז, ואנחנו בעצם יוצאים מנקודת הנחה שהמערכות שמקיפות אותו הן משמעותיות, והן מאוד משפיעות על ההתפתחות הנפשית שלו. ולכן אנחנו עובדים איתן באופן צמוד. בשונה מזוויות הסתכלות אחרות בפסיכולוגיה, אנחנו כפסיכולוגים חינוכיים מאמינים שעבודה עם הסביבה שבאה במגע עם הילד, בנוסף, כמובן, לעבודה הפרטנית איתו, או לפעמים גם במקומה, יכולה ליצור שינוי ואימפקט מאוד משמעותי ומיידי בחייו. אז מה עושה בפועל פסיכולוג חינוכי? טוב ששאלתם. אנחנו עוסקים בעצם בשלושה תחומי ליבה עיקריים. טיפול, אבחון ועבודה מערכתית. ואני אסביר לכם ככה קצת על קצה המזלג על כל אחד מהם. אנחנו מטפלים בילדים ונוער ובהוריהם. וזה יכול לקרות בכל מיני קונסטלציות. למשל, טיפול קצר טווח או טיפול ארוך טווח, טיפול שמערב קונסולטציה, כלומר מתן ייעוץ לצוות החינוכי, שעובד עם הילד ישירות, טיפול ישיר בילד או בהורים שלו, בדרך כלל גם וגם, זאת אומרת טיפול בילד שמלווה בהדרכה להורים, יכול להיות גם טיפול דיאדי, כלומר טיפול הורי ילד וכו'. חשוב לומר שאנחנו עוסקים ומתמקצעים בטיפול כמו בכל התמחות אחרת בפסיכולוגיה, ומוכשרים לטפל תוך שימוש במגוון גישות טיפוליות. כמו למשל טיפול בגישה דינמית או בגישה קוגניטיבית התנהגותית. וכמובן עוד גישות רבות. והדגש הוא בעיקר ככה על אינטגרטיביות ועל שיתוף פעולה עם כלל הגורמים שמטפלים בילד, שהוא בעצם הלקוח המרכזי שלנו. תחום נוסף, כפי שכבר אמרתי, הוא תחום האבחון. בתחום הזה אנחנו מה שנקרא המומחים הבלעדיים לאבחון של לקויות למידה והפרעות קשב. זה תחום שאנחנו כפסיכולוגים חינוכיים מתמקצעים ולומדים אותו מאוד לעומק, ואנחנו מוכשרים לבצע אבחונים פסיכולוגיים ואבחונים פסיכודידקטיים, שהם בעצם כוללים התייחסות לתפקודי למידה. בתחום הליבה השלישי, שהוא מאוד מאוד מרכזי בעבודה שלנו, זה התחום המערכתי. העבודה המערכתית היא בעצם העבודה שאנחנו עושים כחלק מליווי שלנו את מסגרות החינוך. כל פסיכולוג חינוכי מלווה כמות מסוימת של מסגרות במהלך ההכשרה שלו, הוא בעצם אמון על הרווחה הנפשית של התלמידים ושל הצוות החינוכי. מסגרות, הכוונה היא יכול להיות גנים, גם בגילאים הכי צעירים של טרום חובה ועד לבני נוער. אז אנחנו ככה בעצם עובדים בצמוד עם מנהלים ומנהלות, עם יועצים ומיועצות, נשות ואנשי חינוך כמו גננות ומחנכות, ומלווים כל מיני תהליכים בתוך המסגרת. הליווי שלנו יכול להתנהל בכל מיני אופנים בהתאם לצורכי המסגרת. למשל, לקיחת חלק בישיבות צוות בבית הספר, ייעוץ לצוות במקרים פרטניים, קיום של קבוצות וסדנאות למחנכים או לסייעים וסייעות, גם להורים, גם לילדים. בוא נאמר שקצרה היריעה מלהכיל את כל תחום העיסוק שלנו, וזה בעיקר מה שאני באופן אישי מאוד אוהבת במקצוע הזה. חשוב לציין שאת הראייה המערכתית אנחנו לומדים ומפתחים כבר במהלך לימודי התואר השני, תוך היכרות עם תיאוריות רבות מכל מיני דיסציפלינות שמטרתן לסייע בהבנה ובהמשגת המערכת והכוחות הפועלים בה. במובנים מסוימים, מערכת כמו מערכת גנית או בית ספרית, היא בעצם אורגניזם אחד שלם שמורכב מפרטים רבים, והיא מהווה בפני עצמה כמעין מטופל שלנו. שוב, תוך יציאה מנקודת הנחה שככל שהמערכת תהיה בריאה ומתפקדת, ככה פרטים בה, למשל המורים, יתפקדו בצורה טובה יותר, מה שישפיע בסופו של דבר על לקוח הקצה המרכזי שלנו, שכמו שאמרנו, הילד. אז תפקידנו כפסיכולוגים חינוכיים הוא לעזור בחשיבה ובליווי של שינויים במערכת, כדי להוביל לרווחה מקסימלית עבור הצוות ועבור התלמידים. וחלק מהכלים שלנו לעשות זאת נקרא אבחון מערכת. זה בעצם תהליך של הבנה והעמקה במתרחש בתוך המערכת, סביב תופעה מסוימת, במטרה לגבש תוכנית התערבות. אני אתן ככה דוגמה, למשל, מנהל משתף את הפסיכולוג החינוכי בכך שהוא מרגיש שצוות המורים שלו מגיע לעבודה בתחושות מיומור ותסכול, הוא לא יודע מה גורם לכך, וזה מוביל גם ככה לשחיקה מאוד גבוהה של המורים, זה מאוד מטריד אותו, זה משפיע על התפקוד של אנשי הצוות, על האינטראקציות שהם מייצרים עם התלמידים ועם ההורים. כאן בעצם פסיכולוג החינוכי יכול להציע לערוך למשל תצפיות בכיתות ובחדר המורים, לבצע רעיונות עומק עם מורים מתוך הצוות, ואז לחזור למנהל עם ככה משהו רעה ועם מחשבות לגבי תוכניות התערבות. זה ככה בקטנה. אז עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, איך נהיים פסיכולוגים חינוכיים? התשובה פשוטה. לומדים תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית שנמצא היום בפריסה רחבה בהרבה מוסדות לימוד בארץ, מכללות, אוניברסיטאות וכל הסוגים. כדי להתקבל נדרשים לממוצע מסוים בתואר הראשון וכמובן לגשת למבחן המתאם. תנאי הקבלה יכולים להשתנות בין מוסד למוסד. לאחר מכן תהליך הקבלה, כמו הרבה מאוד מסלולים בפסיכולוגיה, כולל כתיבת תיאור עצמי ורעיונות, בחלק מהמוסדות גם דינמיקה קבוצתית. חשוב לציין שהלימודים עצמם מלווים בפרקטיקום שהוא מהווה התנסות מעשית ומתקיים בעצם בשפ"ח, שירות הפסיכולוגיה חינוכי, שם גם מקום ההתמחות של הפסיכולוגים החינוכיים. וכמו בכל התארים השניים בפסיכולוגיה, חשוב לומר שהמסלול עמוס למדי. במהלך הלימודים לומדים את הקורסים הבסיסיים שכל פסיכולוג לומד, כמו פסיכודיאגנוסטיקה, שיטות מחקר, טיפול דינמי וטיפול CBT. כמובן קורסים שהם ייחודיים יותר לפרופסיה החינוכית. לקויות למידה והפרעות קשב, עבודה מערכתית, עבודה במצבי חירום ומשבר ועוד. אז עד כאן תהיה קצרה מחייה של פסיכולוגיה חינוכית. מקווה שעשיתי לכם חשק להכיר ולשמוע על התחום קצת יותר, ותודה רואי שהזמנת אותי.
תודה רבה רבה שהיית, שירה יקרה. אנחנו ממשיכים לספיר, פסיכולוגית רפואית. שלום ספיר.
היי לכולם, קוראים לי ספיר קציר שטמלר, ואני פה כדי לספר לכם קצת על פסיכולוגיה רפואית. קצת על עצמי, אני מתמחה בשנה השנייה בבית חולים לילדים שניידר. את הפרקטיקום עשיתי באיכילוב במחלקה ההמטו-אונקולוגית בדנה, ובשניידר התחלתי את דרכי במחלקת ניתוחי חזה ולב, ועכשיו אני במחלקה הכירורגית, ובנוסף אני בוועד המתמחים הרפואי. אז מה זה פסיכולוגיה רפואית? למה לבחור את זה? אז ממש קשה לי להגדיר לכם ולספר לכם כל כך בקצרה, כי זה באמת, זאת פרופסיה שמכילה בתוכה כל כך הרבה, וכל כך הרבה עוד מתפתח בגלל שהיא יחסית חדשה. אבל אני אנסה לתת לכם טעימה, בתקווה שאם זה מעניין אתכם, תמשיכו לחקור בעצמכם ותגלו עוד את כל העולמות שקיימים. אז המודל המרכזי בעצם בעבודה בפסיכולוגיה רפואית זה המודל הביו-פסיכוסוציאלי, ואני חושבת שהוא מסביר יפה את הגישות המרכזיות בפרופסיה. אז זה בעצם מודל שרואה את האדם כשלם, כשהגוף והנפש קשורים אחד בשני, ונמצאים כל הזמן ביחסי גומלין עם הסביבה החברתית. לפי המודל, התוצאות של הטיפול מושפעות על ידי הקשר בין שלושת הגורמים האלה. אז הבנה מעמיקה ומקיפה של בעיות בריאותיות גם דורשת התייחסות לגורמים ביולוגיים ולגורמים פסיכולוגיים וחברתיים. הגוף הוא בעצם הקשר של הנפש והמקור לחוויה האנושית בעולם. החוויה היא סובייקטיבית, ולכן גם חוויה בבית חולים היא סובייקטיבית ומשתנה מאדם לאדם. למשל, כשנמצאים באשפוז, במהלך היום הרבה פעמים מגיעים הרבה רופאים ואנשי צוות סיעודי לחדר. הם בעצם שואלים שאלות, נוגעים, בודקים, מוציאים דם, נותנים תרופות. חלק מהאנשים זה לא תהיה חוויה משמעותית יותר מדי עבורם, אולי קצת לא נעים, אולי אפילו נעים שיש תשומת לב, אבל לא משהו גדול. אבל יש חלק שיחוו חוויות ממש קשות, של איבוד שליטה על הגוף, כי לוקחים לי דם נגיד מתי שרוצים, ומכניסים לי תרופות מתי שרוצים, חודרנות, כאבים כתוצאה מהתחושות האלה. תדמיינו בעצם שאתם בארץ זרה, והאנשים שצריכים לדאוג לכם מדברים שפה שאתם לא יודעים, ונפצעתם ואתם מגיעים לבית חולים, וכל הרופאים מדברים שפה שאתם לא יודעים לדבר אותה. ואתם צריכים מישהו שיתרגם לכם, זה נורא נורא מלחיץ להיות במקום שאתה תלוי באנשים שאתה לא מבין מה הם אומרים. וזה בעצם החוויה של ילדים בבית חולים, וגם של מבוגרים הרבה פעמים, כי לא תמיד אנחנו מבינים את כל המושגים ואת כל הדברים שאומרים, ואז רצים ומחפשים בגוגל, מה שעוד יותר מכניס לחרדה. וזה אם אתם בכלל מחפשים בגוגל. אם אנחנו מסתכלים על המודל, אז הוא רואה את כל הגורמים האלה כמו מעין קובייה הונגרית. מה זאת אומרת? שכולם משפיעים על המטופל ועל הדרך שצריך לגשת אליו. לא משנה באיזה ריבוע אני אתחיל ומה אני אתחיל להזיז, אם זה דרך התערבות רפואית או פסיכולוגית או חברתית, כולם ישפיעו על שאר המערכות. ולכן אנחנו מבינים שחשוב לעשות הערכה מקיפה ולשים לב לכל הגורמים האלה. אז בעצם פסיכולוגיה רפואית זה תחום ששם דגש על הקשר גוף נפש, ומדבר על הקשר ההדדי ביניהם. למשל, אם נסתכל על דרכים שבהם זה משפיע, חרדה או דיכאון יכולים לגרום לתגובות של דחק שכוללות כאבי ראש, סחרחורות, דופק מואץ, כאבים. או למשל, החמרה של מצב כרוני, כמו מחלות קרון, מיגרנות שמתלקחות כתוצאה מלחץ. וגם הפוך, גם מצבים גופניים משפיעים על המצב הנפשי. למשל, אם עכשיו מאבחנים אתכם ממחלה אקוטית, זה יכול לגרום לכם ללחץ משמעותי. או ניתוח חירום או טראומה רפואית. אז בעצם אנחנו נמצאים במקומות האלה ובמחלקות האלה כדי לעזור לאנשים לאבד את החוויות שלהם, לתרגם להם את מה שקורה סביבם, לתת להם קשר יותר טוב עם הצוות הסיעודי, עם הרופאים, לקבל הסברים כשהם צריכים. במחלקות האשפוזיות זה בעצם יותר התערבויות נקודתיות, התערבויות קצרות. לפעמים גם האשפוז הוא קצר, זה תלוי גם במחלקה הספציפית ומערך האשפוז בה, אבל זה הרבה יותר התערבויות ממוקדות. ובקליניקה זה כבר טיפולים יותר ארוכים וזה יכול להיות לנסות לבנות דימוי גוף ודימוי עצמי סביב מחלה כרונית שהתגלתה, או עיבוד של טראומה, או יש כל כך הרבה סוגים של התערבויות שאפשר לעשות. בהתמחות זה פחות קלאסי מאשר מפרופסיות אחרות שיושבים במשרד וקליניקה שמנותקת. אנחנו חשופים למטופל במסגרת שהיא מאוד מלחיצה וחודרנית, יכולה להיות עבורו כשהוא חולה, שהוא במיטה כל היום. כשהמשפחה שלו, שהחברים שלו מגיעים, את ההתנהלות שלו מול הצוות הרפואי, מול הצוות הסיעודי. אתן לכם דוגמה קצרה למשל להתערבות שאנחנו עושים עם ילדים במחלקה הכירורגית, זה הכנה לניתוח. כולנו כשנדע יותר טוב לאן אנחנו הולכים, אנחנו נהיה פחות לחוצים. אז עם ילדים לפני ניתוחים אנחנו עוברים בדיוק על מה יהיה ואיך החדר ייראה, איך תראה המסכה של הגז שיתנו להם, שהם ילכו לישון, ומעלים איתם חששות של כל מה שהם רוצים, של כל מה שהם מרגישים שיכול להפחיד אותם. ואתם מתפלאים כל פעם מחדש איך לכל ילד יש באמת חשש אחר, יש כאלה שיפחדו מהצלקת, יש כאלה שיפחדו מזה שהם יתעוררו תוך כדי, יש כאלה שבכלל מפחדים מהמצאות שהם המציאו שיכולות לקרות, כל מיני סיפורים דמיוניים שמעידים על פחדים אחרים. אז יש לי עוד מלא מה להגיד, אבל נגמר הזמן. ממליצה לכל מי שמתעניין באמת להמשיך לקרוא, לשמוע, לשאול, באמת קשה להכניס את כל המקצוע לכמה דקות. מאחלת לכולם המון בהצלחה במציאת התחום שמעניין אותם ומעניק להם משמעות ומוטיבציה ללמוד ולטפל, ותודה לכם על ההקשבה.
תודה רבה, ספיר. הענף האחד לפני האחרון, הפסיכולוגיה התעסוקתית חברתית, שלצערי אני אקריא אותו, כי ירדנה היקרה התביישה להשמיע את קולה, אז אני אביא אותו בשבילה. הענף הזה מתחלק לעוד שלושה ענפים. הייעוץ, המיון והארגון. החלק של הייעוץ זה כמו טיפול לכל דבר ועניין, אבל זה בדרך כלל יותר ממוקד וקצר. הרעיון הוא שיש לאנשים כל מיני קונפליקטים וחסמים בעולם העבודה, ואז ניתן לסייע להם לברר את הסוגיות סביב זה. כמו נגיד קושי להתקדם, בחירת מקצוע, מישהי שנתקלת בקושי ויש לה יותר מדי מעברים, או בעצם לעבוד סוג של מישהו שיכול ללוות אותך בתהליך. והרבה פסיכולוגים גם עובדים בלשכת התעסוקה. בחלק של המיון אנחנו מדברים על המכוני מיון, על מיון עובדים, על עברת מבחנים, ציינונים, בניית שאלונים וכל מיני דברים כאלה, וזה מגיע עם התמחות בכל מיני תחומים. לבסוף, החלק הארגוני, שזה לפעמים די משיק לתפקיד של היועץ הארגוני. אז תודה רבה לירדן על ההסבר הנהדר. בסוף, הענף האחרון, פסיכולוגיה קלינית, ואני אהיה הדובר שלה. מרבית הפסיכולוגים בארץ הם קליניים, וזה הפסיכולוג הקלאסי שאנחנו מדמיינים אותו. זה שיושב בקליניקה, מוציא מילה במקרה הטוב, או שותק כמו דג במקרה הרע. אז לא, אנחנו לא רק כאלה, אבל אנחנו גם לא רחוקים מזה. הפסיכולוגית הקלינית עוסקת בשני דברים, בטיפול ואבחון. הטיפול הוא מה שנקרא פסיכותרפיה. טיפול בתלונה שאיתה מגיע מטופל באמצעות שיחה. האבחון הוא האבחון הפסיכו, שפסיכה זה נפש ודיאגנוסטי זה אבחון. זה בעצם אבחון שהמטרה שלו היא לגלות על הנפש של האדם. דברים שאדם יודע וגם לא יודע על עצמו. את זה אנחנו עושים בכל מיני אמצעים. יש לנו מבחן שנקרא HTP, שזה הציורים של בית, עץ ואדם, House 3 Person, אינטליגנציה, שאלונים, מבחן תמונות ומבחן הרורשך. שמי שלא מכיר את זה, זה מבחן הזה שבו מראים לך קטם, ואז את צריכה להגיד מה את רואה. וכמובן שאני לא אגיד לכם מה אנחנו עושים עם זה, כי אז אני אצטרך להרוג אתכם, ואז גם יהרגו אותי, ואני לא רוצה למות. את האבחונים האלו, אנחנו עושים בשביל כל מיני סיבות. בעיקר כדי להציג סוג של תמונת מצב של הנפש שלנו, או במילים אחרות, כמה אנחנו קשירים נפשית. זה למשל יכול להיות עבור תפקידים חשובים במשרד הביטחון, מסוגלות לעבור תהליך פונדקאות, אימוץ, ועוד כל מיני דברים כאלה. אוקיי, אז אני חושב שעכשיו אנחנו נעשה איזה עצירה, ונתראה בדיוק באותה נקודה בפעם הבאה. תודה רבה להאזנה, ולקרות.